איך מצילים את העולם וגם עושים מזה כסף. ברוכים הבאים לפודקאסט חדש בסדרה שלנו. היום יש לי הכבוד לארח את יקי נוימן, מנכ"ל דורל אנרגיה, מהחברות המובילות בישראל בתחום האנרגיות המתחדשות. עוד ונתחיל.
זמן לחשוב. הפודקאסט של גופמן קריאייטיב. על השראה ומציאות.
אהלן יקי, מה שלומך?
אהלן, הכל טוב, איך אתה?
סבבה, קודם כל אני מאוד שמח שבאת, כיף גדול לארח אותך, ואני אשמח שתספר קצת על עצמך.
קודם כל, תודה שהזמנתם אותי, אני שמח מאוד להיות פה. אני יקי נוימן, אני בן 43, נשוי, אב לשלושה, גר בכפר יונה, מהנדס חשמל במקור, התחלתי את דרכי בעולם המקצועי ברכבת ישראל בתור מהנדס סלולר. אז בימים ההם לרכבת ישראל הייתה כוונה לעשות רשת סלולרית פרטית לשימוש של הרכבת בלבד. אחרי שנתיים החלטתי להוריד למד אחת מהסלולר.
רגע, זה מעניין, מה זאת אומרת רשת סלולרית פרטית?
יש היום, או לפחות אז כשעבדתי ברכבת, רכבת ישראל התנהלה עם רשת תקשורת די דומה לצהלית.
אנחנו מדברים על שנות ה-90, נכון?
עבדתי לא, 2000 עבדתי רכבת 2005-2006.
אוקיי.
אז הייתה להם רשת כמו צהלית, פוש טו טוק, כמו במכשירי קשר של הצבא. ולכן הנהגים וכל מי שהיה, כל מי שנמצא בתפעול הרכבות, השתמש במירסים, ברשת שהיא ציבורית. ואז בימים ההם, אם אתה זוכר, היו שתי תאונות דרכים משמעותיות מאוד, גם נהרגו אנשים בבית יהושע.
כן, סיפור של מחסומים.
בעקבות התאונות האלה עשו את ההפרדה המפלסית עם אותם קשרים, אבל אז בימים האלה עדיין היו מחסומים, ובאותם שתי תאונות ספציפיות נתקעו רכבים על המסילה, מה שגרם לתאונה ואנשים נפטרו. ובדיעבד, למשל בתאונה שהייתה בבית יהושע, התקבלה ידיעה על כך שרכב תקוע על המסילה כבר איזה דקה לפני התאונה. אבל הנהג של אותה רכבת, בגלל שהרשת הקשר הצהלית לכאורה עושה אז הוא החליט להנמיך את הווליום כי זה הפריע לו, והוא היה עסוק בשיחה פרטית או לא פרטית באותו מירס שהיה לו. והוא קיבל את ההודעה על כך שהרכב נמצא על המסילה רק איזה 9 שניות לפני הפגיעה, והיה עיכול, כך ש... לצורך העניין, אותה מערכת שניסינו לפתח אז, היא כזו שאפשר אפשר לעשות תקשורת שלמה ומלאה, שהיא פרטית, שהיא אך ורק לרכבת, שאפשר לחתוך כל שיחה מבחינת היררכיות, פיקוד הרחבות, הרכבות יכול היה לעצור את הרכבת עוד לפני התאונה. אז אלו היו הימים, וזה היה התפקיד שלי ברכבת, זה לא התקדם כל כך טוב, אז החלטתי להוריד למד אחת מהסלולר, לעבור לסולר. קצת אימור מבחינתי אז באותה נקודת זמן, כי לא היה קיים תחום סולארי בישראל, נדבר איתך על 2007. חברתי לדורי ולאלון, המייסדים של דורל, דורי, אלון, דורל, ויצאנו לדרך, ומאז, מאותם ימים, היה לנו את הזכות ממש להיות מחלוצי הענף, ומראשונים לפעול באנרגיה מתחדשת בישראל, ומאז אנחנו עובדים ורצים, בהתחלה הייתי אחראי על ההקמות והטיפול, מ-2014 מנכ״ל החברה, תוך כדי הנפקת החברה ב-2020.
רגע, בוא נדבר קצת על דורל.
דורל היא חברה יזמית באנרגיה מתחדשת, היא עוסקת אך ורק באנרגיה מתחדשת. חזון שלנו זה לייצר חשמל מאנרגיות מתחדשות, לעשות טוב לעולם. אנחנו פעילים בישראל, אנחנו פעילים ברחבי העולם, בארצות הברית, באירופה. במקומות נוספים, אנחנו דוגלים מאוד בחדשנות ובטכנולוגיה, אנחנו משלבים כל הזמן אלמנטים של טכנולוגיה וחדשנות ביזמות שלנו, מה שנותן לנו להערכתי יתרון תחרותי די משמעותי בשוק. דורל ממעוף הציפור עושה דברים שהם מיוחדים גם ברמה הגלובלית, אם זה למשל פרויקט שאנחנו מקימים באינדיאנה, שהוא הגדול ביותר בארצות הברית ואחד הגדולים בעולם.
בוא נלך עוד שלב אחד אחורה. כשאתה מדבר על אנרגיות מתחדשות, מה זה בעצם אנרגיות מתחדשות?
מילולית, אנרגיה מתחדשת, זו אנרגיה שמייצרים אותה ממקור שהוא מתחדש. כלומר, אם ניקח אנרגיה מהשמש, אז השמש תתחדש, היא תמשיך לשלוח קרני אור וכך נפיק חשמל, או אם ניקח את הרוח, את אנרגיית הרוח ונפיק ממנה חשמל, אז לא יקרה שום דבר לרוח. מצד שני, אם ניקח פחם או גז ונשרוף אותם כדי להפיק חשמל, אז הוא לא מתחדש, כי לינו, המקור החומר מתקלה. ולכן אלו אנרגיות מתחדשות, אנרגיות מתחדשות הן אנרגיות נקיות. שאם אנחנו מייצרים חשמל ומשתמשים בקרני השמש, אנחנו לא פולטים זיהום תוך כדי המהלך, ולכן כשמסתכלים על משבר האקלים, ומסתכלים על הרצון ועל המאמץ המשותף העולמי להוריד את הטמפרטורה, את אותה מעלה וחצי מפורסמת, ולהילחם בהשלכות של משבר האקלים, אז כולם יודעים שאנרגיה מתחדשת היא המפתח, ולכן מדינות רבות בעולם, כמו גם ישראל, יוצאות בתוכניות לעידוד ולתמיכה באנרגיות מתחדשות. בשנים הראשונות, אז ב-2007 כשהתחלנו, זה היה מאוד יקר, והיה צריך ממש לסבסד את זה. אז בימים ההם, קילו-וט סולארי שיזם ייצר במערכת שלו, קיבל מהמדינה ובעצם מאיתנו, מי שמשלם בסופו של דבר לאותם יזמים סולאריים שמחברים מערכות, זה הציבור, כשמוסיף קצת לעלות הקילו-וט שהוא משלם לחברת החשמל, ובזה משלמים ליזמים. אז בימים ההם, קילו-וט סולארי היה 2 שקלים, והיום הוא כבר במקרים מסוימים פחות מ10 אגורות. אז אפשר להבין את התהליך
שהיה. ומה בעצם אפשר את זה?
התקדמות טכנולוגית וירידה משמעותית במחירי הציוד, לאורך שנים, כן? בשנה, שנתיים האחרונות יש קצת עלייה, עקב כל אירועים שעוברים על העולם, הקורונה והמלחמה באירופה וכו' וכו'. אבל באופן, על רצף הזמן, ב10 שנים האחרונות וגם קדימה, יש כל הזמן שיפורים טכנולוגיים ותהיה ירידה במחירים, ולכן אנרגיה מתחדשת לא רק שהיא נקייה ביותר, היא גם זו שהזולה ביותר. אם בעבר כל מתקן סולארי כזה שהתחבר היה עול על הציבור, כי צריך לסבסד אותו, היום כל מתקן סולארי שמתחבר הוא בעצם מוזיל לנו את יוקר המחיה קדימה, כי בתוך סל הדלקים ותמיל האנרגיה שלנו, מתחברת עוד ועוד אנרגיה שהיא יותר זולה.
תגיד, הסיפור האוקראיני, איך הוא בעצם משפיע עלינו?
הוא משפיע יותר ב-state of mind באירופה, ואנחנו פועלים גם באירופה, בין יתר המקומות שאנחנו נמצאים, כשהרבה מאוד מדינות, בראשם כמובן גרמניה ואיטליה, שהן שתי הלקוחות הגדולות ביותר של הגז הרוסי, ה-state of mind בא ואומר, אנחנו רוצים להפסיק ולהסתמך על אותו גז רוסי כמקור אנרגיה, ולמצוא חלופות. מה יכולות להיות החלופות? החלופות יכולות להיות אנרגיה מתחדשת, מימן ירוק, שזה נושא ש... אולי נדבר עליו בהמשך, הוא מאוד מאוד מעניין ומסמן את המעבר לעולם עם דלקים יותר נקיים, ואנחנו רואים את זה, גרמניה למשל, שילשה את היעדים שלה לאנרגיה מתחדשת לסוף העשור, איטליה עובדת על תוכנית גם כדי להגדיל באופן משמעותי את האנרגיה המתחדשת שהיא תעשה, ממש רואים רוחות של שינוי, אתה יודע, לפני...
אבל תגיד, הסיפור האוקראיני לא טיפה מחזיר אותנו אחורה? כלומר, לפחות בטווח הקצר? כי הרי צריך למצוא פתרונות זמינים, אני מדבר
באופן גלובלי.
גלובלי, כן.
אז יש מצוקה מסוימת, כי הם פתאום צריכים לעשות שיקולים שבכלל, האם יש לנו מספיק מקורות אנרגיה או לא, זאת אומרת, זה עניין של יש או אין, ולא רק מה עלות תועלת, אבל רואים ממש את הסוויץ' ורואים את המעבר, נכון, שיוצאות כל מיני אמירות כמו, ראיתי לא מזמן איזה ציטוט מהאיחוד האירופאי, תיסעו פחות ברכבים או תעבדו מהבית, כדי שנזדקק לפחות אנרגיה ונחליש את ההסתמכות על הגז הרוסי, אבל באופן עקרוני זה שנים של מעבר. עכשיו יהיה פוקוס גדול על אנרגיות מתחדשות ומימן ירוק, מה שיעזור להם להחליף את ההסתמכות על הגז הרוסי, אתה יודע, רגע לפני פסח, עירחנו משלחת של בכירים, אנחנו בדורל, עירחנו משלחת של בכירים מרומניה, בראשות שר האנרגיה הרומני ובכירים מנכלים של חברות ממשלתיות. שאלתי את השר, תגיד, מה אתם עושים? אז הוא אומר, אנחנו הולכים לעשות תוכנית ולא רוצים בכלל את הגז הרוסי, לא היינו רוצים להחליף את הגז הרוסי בבטריות סיניות. כלומר, המשפט הזה מגלם משהו שאני כבר חושב עליו תקופה לא קצרה, תהליכים שאני רואה כבר מתקופת הקורונה וגם בטח בתקופה האחרונה, תהליכים שבהם העולם עובר מגלובליזציה, 20-30 שנה שכולם חיפשו איפה הכי זול לייצר, ואיפה הכי יעיל לייצר, ואיך אפשר לחסוך את האגורה ואת הסנט, למקום שמדינות וגם גושים רוצים לייצר לעצמם, להרגיש בטוחים, ולא להיות תלויים בתוכניות עתידיות, במיוחד במקומות, במדינות לא דמוקרטיות, או במשטרים לא דמוקרטיים. כי אם תוכנית הפיתוח השאפתנית של ביידן תלויה בפאנלים שהם מייצרים אותם בסין, אז יש פה איזשהו סימן שאלה בכלל, האם לאורך שנים זה יכול ללכת. וגם יש פה אירוע קצת של גאווה אמריקאית, שמצד אחד האמריקאים במבורים, יש לנו תוכנית שאפתנית מאוד, אבל מה, נהיה תלויים בסינים? אז אנחנו רוצים לייצר את הציוד בעצמנו. אז אנחנו רואים תהליך של צמיחת תעשיות מקומיות, זה יעלה יותר כסף. זה לא יהיה הכי יעיל, זה לא יהיה הכי זול, אבל מדינות ושחקנים בתעשייה מוכנים, אני רואה את זה מהזווית הצרה של התעשייה שלנו, אני מניח שזה בעוד ענפים, מוכנים לשלם קצת יותר בשביל הביטחון הזה של הנגישות לאותה אנרגיה.
דיברת על מימן ירוק. מה זה?
אז קודם כל, כשמדברים על שאיפה לעולם נטול פליטות, הרי בסופו של דבר, זה מה שאנחנו שומעים, אלה כותרות. גם נפתלי בנט אמר, אני רוצה שישראל תגיע לאפס פליטות פחמן.
כן, עוד נדבר על נפתלי בנט.
וגם ביידן אמר, אוקיי. כשמדברים על אנרגיה, אז חשמל הוא רק חלק מהחבילה. יש אנרגיה שהיא לא חשמל, לדוגמה, דלקים. דלקים שאנחנו עושים, הדלק כשאנחנו עושים ברכב שלנו, אנחנו שורפים דלק, הוא מזהם, הוא לא דלק נקי, והוא אנרגיה, הוא מה שמניע את המכונית. אגב, גם כשאנחנו עושים ברכב חשמלי, אם החשמל שיוצר הוא לא מאנרגיה מתחדשת...
זה שאלה שאני תמיד, כן, זאת אומרת, בעצם בחשמל אנחנו ממירים אנרגיה לא מתחדשת אחת, באנרגיה לא מתחדשת שנייה, לא?
זה מצחיק, נכון, אם מקור החשמל הוא מזהם, והיום אגב בישראל פחות מ10% מהחשמל שאנחנו צורכים כולנו, הוא מאנרגיה מתחדשת, אז בעצם 90% מהאנרגיה שהיום רכב חשמלי טוען היא אנרגיה מזהם, אתה צריך להחליף את הדלק מזהם, וחשמל מזהם שנכנס לתוך הסוללה. אז כדי שהמהפכה הזאת...
הסעתי את הצליל הנחמד של האוטו. אני הבוקר נסעתי ברכב חשמלי, והייתה חוויה קשה.
תשמע, כשאני נסעתי בפעם הראשונה ברכב חשמלי שלי עם אשתי, אני זוכר את האירוע הזה שנסענו, היה יום קר מאוד, ראינו בטווח של הקילומטראז' 400 קילומטר, ואז היה לקר, הפעיל המסגן, על חימום מסיבי, פאק, פתאום הטווח ירד לאזור של איזה 280, ואנחנו, מה קורה לה? ואמרת, תחבי רגע את המסגן, ראינו שיש עדיין בלמידה שלנו, שאיך זה עובד, החיה הזאת, רכב חשמלי יש לנו דרך לעבור, אבל מההיבטים שלנו, של אנרגיה ושל רצון לעבור לעולם עם דלקים נקיים, אז זה באמת מפתח. אז מימן, היום יש חברות, למשל, קח את טויוטה, כולנו מכירים את טויוטה, שים לב שאין להם דגם חשמלי. יהיה להם בשנה הקרובה, הם יציגו משהו, כי הם לא יכולים להיות מחוץ לטרנד, אבל לטויוטה כן, יש רכב שהוא מונע מימן. אגב, יפן היא אחת המדינות שממש מקדמת מימן ירוק ומקדמת תחנות תדלוק, גם באירופה אפשר למצוא, כשאני חושב, ואנחנו די מאמינים בזה בדורל, שהרכב החשמלי בראייה קדימה, בראייה עתידית בעולם התחבורה, הוא סוג של ייתן מענה ל-10-15 שנים, ולאחר מכן כבר אנחנו נעבור לתחבורה של מימן, מהסיבה הפשוטה שעל 5 קילו מימן, רכב פרטי יכול לנסוע למעלה מ-1,000 קילומטר, ואם היום, גם היום, שמימן ירוק הוא יחסית נדיר, אפשר לקנות קילו מימן ב-12 יורו, פחות או יותר באירופה, וכאשר כל האינדיקציות מראות...
מה זה? איך קונים את זה?
יש תחנות תדלוק, אתה יכול להיכנס באירופה, אתה מגיע למשאבה, במקום שכתוב עליה בנזין 95 או משהו כזה, אתה תראה H2, אותו סמן של מימן, אתה יכול פשוט לתדלק את הרכב שלך, אגב, זה רכב חשמלי, שמה שמניע אותו זה תאי דלק, שמימן הוא החומר שלהם, המימן אגב הוא לא מזהם לחלוטין, הוא נוצר, איך מייצרים את אותו מימן ירוק? לוקחים מים, מים זה חומר הגלם, ובאמצעות תהליך שנקרא אלקטרוליזה, מפרידים את המימן מהחמצן.
התהליך
כן,
שעמדנו כולנו
ידוע,
בתיכון.
ידוע, אלקטרוליזה, לוקחים, איך מימן הוא מוגדר כמימן ירוק? אם החשמל שמשמש את האלקטרוליזה, את אותו תהליך שדיברנו עליו, הוא חשמל מאנרגיה מתחדשת, כלומר משדה סולרי או טורבינות רוח, אתה לוקח מים, מפריד אותם מימן וחמצן, והנה לך מימן ירוק. אותו מימן, עם העלות שלו, ולפי כל האינדיקציות, העלות שלו תהיה בערך בין דולר ל-$2, אז תחשוב איזה מהפכה זה יכול לעשות בעולם התחבורה. 5 קילוגרם, איקס דולר לקילו, למעלה מ-1,000 קילומטר. כך שברור שעתיד, אגב, כשמדברים על תחבורה כבדה, על מסעיות כבדות וספינות, שמה... חשמל לא יכול לתת את המענה, כי הבטריות כבדות מדי, וזה לא יכול להיות. זאת, לא נראה מסעיות כבדות חשמליות. כן נראה מסעיות שהן מונעות מימן, ולכן באירופה זה כבר ממש מהפכה. גם בישראל, גם בארצות הברית נראה את זה, וגם במפעלים, דיברנו קודם שאנרגיה זה לא רק חשמל, גם מפעלים ותעשייה, הם משתמשים באנרגיה, במזוט, בגפ"מ, בגז טבעי, כדי לעשות כל מיני תהליכים תעשייתיים. מימן ירוק זה המפתח להחליף גם את זה. אז אם רוצים לעבור לעולם נטול פליטות, חשמל מאנרגיה מתחדשת, מימן ירוק, שגם הוא מקור באנרגיה מתחדשת, להיבטים אחרים של אנרגיה.
זאת אומרת, אם אתה נניח מסתכל על מים, רוח, כל מיני כאלה, אז אתה שם אותם באזור האיזוטרי?
של ייצור חשמל?
כן.
תראה, תהיה הרבה אנרגיה מתחדשת, והרבה מדינות מכוונות לאזורים של 30% כבר בסוף העשור הקרוב, אז כל הזמן את החשמל שלנו, בסופו של דבר, נקבל את רובו ככולו מאנרגיה מתחדשת. גם אנרגיה מתחדשת, במקומות שבהם עושים אנרגיה מתהליכי הידרו, של מפלי מים, יש מקומות יש מדינות שזה עיקר ייצור האנרגיה שלהם. בישראל, שארץ השמש, יהיה הרבה אנרגיה סולארית, אירופה, רוח, סולאר, אבל את המרכיב הנוסף, כדי להגיע לעולם נטול פליטות ודלקים נקיים, המפתח הוא לחלוטין מימן ירוק.
ועידת גלאזגו, הייתה כזאת לפני כמה זה? חצי שנה?
אוקטובר, כן.
מה בעצם ההשפעה שיש לוועידה כזאת, ולדומות לה, אבל פשוט אני זוכר את האחרונה, היא הייתה בולטת, וגם הייתה בנוכחות מדינתית מרשימה.
תראה, זה עושה, קודם כל זה שם את הפוקוס לשבוע שבועיים על נושא קיימות, על נושא משבר האקלים, וגורם למדינות להתאחד ולייצר יעדים לאיך אפשר לעצור את נזקי משבר האקלים. ושאנחנו נזכרים פה, אגב, כל פעם שאנחנו רואים את זה, נעשה יותר חם, נמסים קרחונים, סופות יוצאות דופן, אנחנו רואים כל הזמן את ההשלכות של זה, וכולנו יודעים שזו פצצה מתקתקת. איך, האם באמת השיקולים הם תמיד סביבתיים? כנראה שלא, יש גם שיקול כלכלי. מה שמאוד מאוד מעודד ביחס לביזנס שלנו, לאנרגיה מתחדשת, שהיום למכור חשמל ממתקן סולארי, לא רק שזה הדרך הכי סביבתית וירוקה, זה גם החשמל הכי זול. כך שגם הכלכלה תנצח, לא רק ההיבטים הסביבתיים, ואגב, בישראל, החל מהקיץ הקרוב, ובטח מתחילת שנה הבאה, יש סוג של מהפכה. היום, החל מהקיץ הקרוב, כל אחד מאיתנו יוכל לקנות חשמל מספק שהוא לא חברת החשמל. כל מה שצריך לעשות זה להזמין מונה חכם. זה עלות של 230 שקלים, והחליפו לנו את המונה בבית למונה חכם.
ואז אם אתה מתחשבן?
ואז יש קבוצה של ספקים, שאנחנו דורל אנרגיה היא אחד מהם, ואתה יכול לקנות מאיתנו חשמל.
אתה בוחר ישירות, כלומר, כמו בטלפוניה, אני בוחר את הספק.
המספק שלך, זה נקרא מספק וירטואלי, והיופי שהוא מתחילת שנה הבאה, הצפי הוא ששדות סולאריים יוכלו למכור חשמל ישירות מהשדה הסולארי, דרך אותו מספק שדיברנו עליו עכשיו, לצרכן. כלומר, מי שירצה להשאיר אימפקט יותר חיובי, לקנות חשמל נקי ולא כזה מזהם, ואגב, דיברנו קודם על רכבים חשמליים, מי שרוצה לטעון את הרכב שלו, באנרגיה נקייה באמת משדה סולארי, הוא יחפש ספקים כמונו ויפנה אלינו, וזה יהיה רלוונטי ובאוויר החל מתחילת שנה הבאה.
ופתוח לכל האזורים בארץ, איך בפועל תתבצע הפנייה?
שמע, זה די מדהים, כי רוב הציבור עדיין לא מודע לזה, אבל זה כמו שהיו מהפכות בסלולר ובתחומים אחרים, יש מהפכה בענף החשמל בישראל, הוא נפתח לתחרות. אם כולנו התרגלנו שאפשר לקנות חשמל מחברת חשמל וזהו, זה המצב, אז עכשיו לא מזמן בפסח פורסם שחברת חשמל בדיוק עכשיו יצא לאיזה מהלך, שהם יחליפו מיליון מונים בחמש שנים הקרובות בחינם, מיליון בתים, מיליון מונים, כל בית חדש, כל אתר חדש שמחברים לחשמל בישראל יקבל כבר מונה חכם כזה, מי שאין לו סבלנות ורוצה להצטרף למהפכה, יכול מאוגוסט הקרוב להזמין מונה ב-230 שקל. יחליפו לו את המונה למונה חכם כזה, והנה יכול לקנות חשמל מספקים אחרים מאיתנו, מאחרים, גם חשמל מוזל.
ובפועל הוא פונה הצרכן, יפנה לספק.
זה אפילו יהיה אינטרנט, יהיה שני קליקים, והנה יש לך גם חשמל זול יותר, כי אנחנו נציע את החשמל במחיר טוב יותר מחברת חשמל, וגם למי שזה חשוב, יוכל לקנות חשמל נקי, ירוק.
גם לצרכנים פרטיים וגם לעסקים?
בדיוק. מדהים, אה?
מעולה. כן, נשמע מעניין מאוד. תגיד, אנחנו מדברים הרבה, דיברת על המעלה וחצי המפורסמת.
כן.
איך אתה, לפי מה שאתה מעריך, איפה אנחנו נמצאים? אנחנו כבר עברנו את נקודת האל חזור בדרכנו, רחוק ממנה. זאת, לאן כל זה הולך?
שמע, קטונתי מלהגיד מה מקומנו ביחס למעלה וחצי, אני יכול יותר לדבר על איך זה נראה במקומות שאני מכיר, בישראל, בארצות הברית, במהלכים שמדינות עושות ואיך הן רוצות להתקדם. אז קודם כל אני חייב לומר שיש המון רצון טוב, המון. כולם רוצים לקדם אנרגיות מתחדשות, למעשה בארצות הברית, אני חושב שזה הנושא אחד היחידים אם לא היחיד, שהדמוקרטים והרפובליקנים מסכימים עליו, שצריך לקדם אנרגיות מתחדשות. יש קונסנזוס. במיוחד כשהמחירים ירדו מתחת לחלופות האחרות, אף אחד לא יכול להגיד לא לחשמל שהוא גם נקי יותר וגם זול יותר. אז רואים הרבה רצון טוב, ורואים תוכניות מדיניות, ורואים גם מדינת ישראל קבעה יעד שבסוף העשור שלנו, בסוף 2030, 30% מהחשמל שנשתמש בו יהיה חשמל באנרגיה מתחדשת. יש אתגרים, זה לא פשוט, זאת אומרת, אם זה תלוי בנו, בגורמים המבצעים, יש לנו את כל מה שצריך, יש לנו כוח אדם, והאקוויטי, והיכולת, והציוד, והמומחיות, אנחנו פה. אבל יש פה אתגרים, במיוחד כשאנרגיה מתחדשת באופן טבעי, מקימים אותה בפריפריה, במקומות שבהם יש קרקעות, במקומות שבהם יש שטח, הרי לא נקים אנרגיה מתחדשת שהיא צריכה הרבה שטח במרכז הארץ, איפה שהנדלן מאוד מאוד יקר. כן נקים אותה, אם מדברים על ישראל, בנגב, בגולן, בגליל, ואז במקומות כאלה, אם ניקח את הנגב כדוגמה, זה מקום שהוא לא מיושב, זאת אומרת, מכיוון שאין שם הרבה תושבים, ואין שם הרבה צריכת חשמל במקור, אז קווי החשמל שמגיעים לשם כדי לתת את המענה לאותם תושבים, הם לא מסיביים. ואז על זה מוסיפים הרבה מאוד תוכניות פיתוח, והרבה מאוד אנרגיה מתחדשת, אז האתגר הוא בעצם איך להוליך את, את אותו חשמל מאותם מקומות לאזורים שבהם צורכים.
אז בואו נמשיך לדבר קצת על אתגרים. הייתי רוצה לחלק אותם לשניים. החלק הראשון זה האתגרים מהזירה הרגולטורית, והחלק השני זה האתגרים בזירה הטכנולוגית.
כן.
איך אתה רואה את שתי הזירות האלה?
אז קודם כל בזירה הרגולטורית, רשות החשמל עשתה צעד מעולה. מה שדיברנו עליו קודם, פותחים את השוק לתחרות, אפשר לקנות חשמל משדות סולריים ללקוחות, עד היום, עד 2022 כולל, הדרך היחידה להקים אנרגיה מתחדשת בישראל הייתה במסגרת מכסות או מכרזים, כלומר הקצב והיישום והוספת המתקנים תמיד הייתה תלויה ברגולטור. שיפרסם מכרז, אם הוא כבר פרסם מכרז, צריך לזכות בו וכו' וכו', זאת אומרת, ממש שלט בקצב, ואם מסתכלים על ארצות הברית או אירופה, זה מתנהל ברוב המקומות בתנאי שוק חופשי. אם יש לך את האישורים, ויש מי שמוכן לקנות לך את החשמל, תקים. כלומר, אנחנו ביקשנו כבר הרבה שנים, אנחנו קוראים לרשות החשמל ליישר קו עם העולם, ולאפשר גם לישראל להיות מקום שבו אפשר לסחור בחשמל באופן חופשי. אגב, זה גם מביא את המחירים למקום הכי טוב, וגם הקצב כבר לא תלוי, אנחנו יכולים פשוט להקים. יש לי לקוח שיקנה את החשמל, אני אקים את המערכת, ואז אני לא נמצא במצב שאני צריך לחכות למכרזים. אז קודם כל, מבחינה רגולטורית, בעיניי, התקדמות מהותית, נכונה מאוד, חכמה מאוד, ישראל תאפשר לנו יזמים לפעול במקומות שאנחנו לא מחכים להם יותר, לא מחכים לרגולטורים. מבחינה טכנולוגית, גם הפאנלים הסולאריים כל הזמן מתפתחים. אם ב-2007 שהתחלתי, היינו זקוקים לבערך 2 מטר רבוע של פאנל כדי לייצר משהו כמו 230 וט, ביחידות וט. היום באותו שטח אפשר לייצר יותר מכפול, מה שמראה שאפשר להשתמש בדיוק מחצית השטח ביחס למה שהיה לפני אותה כמות שנים. ורואים גם התקדמות טכנולוגית קדימה, כלומר, אותם פאנלים סולאריים יהיו יותר יעילים, ייצרו יותר אנרגיה בפחות שטח, וזה מאוד מאוד חשוב. חוץ מזה, אנחנו רואים התפתחות הטכנולוגיה בקשר ליצור אותו מימן ירוק, אותם תהליכי אלקטרוליזה שדיברנו עליהם, הרבה מאוד חברות טכנולוגיה משקיעות מאמצים כדי לייצר את המכשירים הכי יעילים, שצורכים הכי פחות חשמל, שעולים פחות, כדי להגיע למצב של יעילות, יעילות, יעילות. אז רואים הרבה מאוד השקעה בתחומי הקלינטק, והרבה מאוד חברות שפעילות באקוסיסטם הזה, ואגב, גם לנו בדורל, יש יחידה פנימית שלנו שנקראת דורל טק, שזה המהות שלה, היא משקיעה בסטארט-אפים ובחברות שהן מייצגות חדשנות ומוצרים שהם סינרגטיים ממה שאנחנו עושים. אנחנו פעילים 1.5 שנה, השקענו כבר בלמעלה מ-15 חברות, חלקן בישראל, חלקן בארצות הברית, החיכוך הזה, היומיומי שלנו, עם טכנולוגיה וחדשנות, זה מה שגורם לנו להיות תמיד רגע לפני השוק, כי אנחנו מסתכלים על לאן טכנולוגיה הולכת, וכבר משלבים אותה ביזמות שלנו. אז פעם אחת, הרבה מאוד כסף בקלינטק, הרבה מאוד השקעות, הרבה מאוד סטארט-אפים, הרבה מאוד מוטיבציה, ופעם שנייה, הרגולציה הולכת בכיוון הנכון. אני אוסיף פעם שלישית, החשמל הזה הוא גם סביבתית וגם כלכלית, יותר נכון, יותר זול, כך שהכיוון נראה, אנרגיות מתחדשות.
נפתלי בנט ואפס פליטות עד 2050.
כן.
ריאלי?
35.
35?
נראה לי, כן. ריאלי נראה לי. תשמע,
אז
קווה. בכלל, אני רוצה לקוות בשביל העתיד של הילדים שלי והילדים שלך. אני רוצה לקוות שזה ריאלי ושכולנו ביחד נעשה את המאמץ. אני יכול לומר שדורל וגם חברות אחרות שאנחנו רואים מסביבנו, נעשה מאמץ אילאי, אילאי. כדי להקים כמה שיותר, כמובן שיש לנו אינטרס עסקי וכל מערכת כזאת, אנחנו מרוויחים מן הכסף, אבל אנחנו רוצים להקים, אנחנו מבינים את המשמעות, מבינים את החשיבות. אני לא בטוח שמדינת ישראל תצליח להגיע ליעדים שלה בזמן, יכול להיות שהמורכבות פה והיחסים בין משרדי הממשלה, עדיין יש כמה אתגרים שצריך לפתור אותם, אבל אנחנו בטוח נעשה מאמץ גדול כולנו ביחד כדי להיות שם.
תגיד, יקי, אז בעוד 20-30 שנה, אנחנו בעצם הולכים לתרחיש שבו התחנות הכוח הגדולות יהיו מיותרות.
נכון, להערכתי התחנות האלה משמשו בעיקר לגיבוי, כי הקונספט יהיה הרבה מאוד יצור חשמל מקומי, מבוזר, אם פעם, כמו שאתה אומר, הורגלנו, כמו לפני 150 שנה, תחנות כוח גדולות ששורפות פחם, או עכשיו בשנים האחרונות שורפות קצת יותר גז, שזה קצת פחות מזהם, אבל עדיין מזהם, התרגלנו לתחנות גדולות, מפלצות, ואז קווי חשמל ארוכים שמביאים אלינו את החשמל. זו ההיסטוריה. העתיד הוא תחנות קטנות של סולר, על הגגות, על הקרקע, צפות, מנועלות אזורית, שאנחנו נייצר את החשמל קרוב אלינו. חשמל מבוזר וזה פנטסטי, ובכלל, אני חושב שהילדים שלנו בעוד 20 שנה, כשהם מסתכלו על איך הם מקבלים חשמל ואיך מייצרים חשמל, הם יופתעו מאוד והזדעזעו לשמוע שפעם היו צריכים לזהם את האוויר ולשרוף פחם כדי לייצר חשמל באותה מפלצות. זה כמו שבעולם התקשורת, היום טלפון סלולרי שהוא צמוד אלינו נראה לנו טריוויאלי, אז אני חושב שכך יהיה, אנחנו נהיה יצרני חשמל בעצמנו, נעשה על הגגות שלנו, נאגור את החשמל, נשתמש בו בחשמל שאגרנו בשעות שהשמש לא זורחת, וזה יהיה קונספט אחר לגמרי. ואני חושב שגם הילדים שלנו, כבר כל המסרים האלה של שמירה על הסביבה, הם מוטמעים אצלהם, הם חושבים אחרת, הם רוצים למחזר, הם רוצים לייצר, הם לא רוצים לזהם, ואם אצלנו עוד יש שיקולים כאלה של סביבה וכסף, אני חושב שהדור הבא כבר ייקח את זה עוד יותר חזק ועוד יותר רחוק מאיתנו.
איך אנחנו ביחס לעולם?
אני חושב שאנחנו בסדר, הרבה אוהבים לקטר, זה הספורט הלאומי, בסדר, אבל אני חושב שאנחנו בסדר במיוחד כי יש בישראל תנאים שהם שונים. קשה אפשר להשוות, אנשים יגידו מה, במדינה כזו וכזו באירופה יש יותר אנרגיה מתחדשת. אבל ישראל קודם כל היא בודד, צריך לזכור את זה, ומסביבנו יש מדינות שאין לנו שיתופי פעולה איתם בתחום החשמל. אתה יודע, למשל באירופה, אם בדנמרק יש אובר יצור בלילה, כי יש להם הרבה טורבינות רוח, אז הם מוכרים את החשמל לדנמרק, לנורווגיה. סליחה, אז יש שיתופי פעולה כאלה, לישראל אין את היכולת לעשות שיתופי פעולה עם השכנות שלה, אז אנחנו נמצאים קודם כל כאי בודד, ושתיים, ישראל היא ארץ השמש, יש פה המיקס של אנרגיות המתחדשות הוא 90 ומשהו אחוז סולר, והיתרה רוח או טיפול בפסולת, והעובדה הזאת שאנחנו עושים הרבה מאוד סולר, והסולר מייצר פחות או יותר באותו זמן, כי השמש זורחת באותה שעה גם בצפון וגם בדרום, שם אתגרים טכניים לרשת שלנו, שבמידות אחרות הם פחות, הם קיימים, אבל לא באותה צימות. זאת אומרת, יש רוח, יש שמש, יש כל מיני סוגים שיצרו חשמל, ולכן יש פה אתגרים, ישראל צריכה להתמודד איתם, בסך הכל ההתגייסות היא כבירה, אתה רואה את כולם, אם זה מנהל המערכת, חברה בשם נוגה שהקימו, ואם זה חברת חשמל, ואם זה משרד האוצר, ואם זה משרד האנרגיה, יש כוונות ויש רצון לפתור את המשברים ולהגיע קדימה, כולנו תקווה שבאמת כך יהיה.
אתה יודע, אנחנו מדברים הרבה על השוק, ואני קצת מבולבל. יש עניין של לוחות סולריים על גגות, יש שדות סולריים, איך בעצם השוק הזה, ממה הוא מורכב, מי השחקנים פה?
אז יש כל מיני סוגים של מערכות סולריות בישראל, ואנחנו בדורל אנרגיה, אנחנו משחקים בכל המגרשים. עושים גם שדות סולריים ענקיים בקרקע, וגם מאגרים, צפים על מאגרים, וגם גגות. יש צורך בכל סוגי האנרגיה הללו, כי בסופו של דבר, ברור שהמתקנים הכי יעילים שיכולים למכור את החשמל הכי זול, זה המתקנים הגדולים מאוד, השטחים הגדולים. מצד שני, ישראל היא מדינה קטנה, יש פה, אין פה אין סוף קרקעות, וזה לא שאפשר להשתמש בהם רק לאנרגיה מתחדשת. לכן המפתח בעינינו הוא מה שנקרא אנרגיה מתחדשת בדו שימוש. זה אומר שלוקחים שטחים שכבר משתמשים בהם במקור למשהו אחר, לדוגמה גג, אז יש מפנים, מתחתיו מבנה או מאגר שמשתמשים בו להשקיה או בריכות דגים, ועליהם בשכבה שנייה שמים סולר, ואנחנו בשנה שעברה יצאנו בפורמט חדש של חשיבה, מתקנים סולריים שנקראים מתקנים אגרו-וולטאים, אגרו מלשון חקלאות. בעצם הרעיון הוא לייצר על אותו תא שטח, על אותו שדה חקלאי, קומה שנייה של אנרגיה מתחדשת, שזה פועל בסינרגיה. זאת אומרת, מאותו שטח, גם חשמל וגם אבוקדו, גם חשמל וגם ענבים, ואנחנו מקימים מתקנים ראשונים כאלה כבר השנה, זאת אומרת, לקראת סוף שנה, אם תבוא לבקר אותנו באחד האתרים, תוכל ליהנות מארגז אבוקדו, ויחד עם העובדה שאתה רואה שדה סולרי שמייצר חשמל.
האבוקדו לא מסתיר אותו? איך זה עובד?
זה בדיוק השיטה, לייצר את האבוקדו, ואנחנו עובדים בשיטה חקלאית שנקראת הדליה, הדליה, משתמשים בקונסטרוקציה הסולרית, מותחים טיילים בין, כמובן שזה נשמע פשוט, אבל יש פה תכנון חקלאי מורכב, מותחים טיילים בין עמודים של הקונסטרוקציה, וככה שולטים על הצמיחה. אפשר להנדס את הצמיחה של העץ, גם לגובה, גם לרוחב, זה יושב מצוין ברמה סינרגטית. אגב, עצם העובדה שפעם הרי בזמנו זה היה שדה חקלאי עם יכולת השקעה מוגבלת, אבל מכיוון שיש פה שדה סולרי בהשקעה של עשרות מיליונים, אנחנו מכניסים עוד אלמנטים שהם גדולים על החקלאי, אבל מאוד פשוטים עבורנו, אלמנטים של חקלאות מדייקת, אלמנטים של מתזים שיכולים למשל בחמה, שהייתה יכולה לגרום נזקים אדירים לחקלאות, מצננים את החקלאות ושומרים עליה, וגם אם קר מדי, אז מפשירים את ה... מייצרים חימום, אנחנו מייצרים פה מהלך שהוא אידיאלי, הוא גם נותן לחקלאות נתונים יותר טובים להצליח, וגם אנרגיה מתחדשת, וזה הפורמט שיצאנו איתו. זה הצלחה גדולה, יש כבר עשרות רבות של קיבוצים ומושבים שאיתנו, וכבר השנה נראה פרויקטים ראשונים מהסוג הזה.
אנחנו מתקרבים לסוף הפודקאסט, ובהזדמנות הזאת רציתי לשאול אותך, איך אתה רואה את התחום 5-10 שנים קדימה?
כל הסימנים מראים שהוא יתפתח, שהוא יעשה יותר, נראה חדשנות טכנולוגית, נראה הרבה מאוד אלמנטים משולבים, נראה מתקנים סולריים שמחוברים, אנחנו קוראים לזה אוף-גריד, מתקנים שכבר לא מתחברים לך לרשת החשמל, מתקנים סולריים שהסתיימו בייצור מימן, כמו שדיברנו קודם, מתקנים סולריים שהסתיימו בהתנת רכבים חשמליים, מתקנים סולריים צמודים לדאטה סנטר, שהוא צרכן חשמל מאוד מאוד גדול, כלומר, במקביל לאותם מתקנים שייצרו חשמל לרשת, כמו שאנחנו רגילים, יהיו מתקנים במערכות סגורות כאלה, מחוץ לרשת, אוף-גריד. מתקנים שמזינים ישר, מסמוכים לאותו צרכן שצריך את החשמל, נראה הרבה מהסוג הזה, ובעיקר נראה עוד ועוד ועוד אנרגיה מתחדשת כדי לעמוד ביעדים.
יקי, היה לי כיף גדול לשוחח, אני מאוד מודה לך על הזמן.
גם לי, תודה רבה שהזמנת.
תודה רבה.